הנושא שלנו, טעותו של אלישע בן אבויה, אחר. אחר היה תנא גדול, היה חבר של רבי עקיבא, דור שלישי של התנאים, שהוא היה אחד מאותם אנשים שנכנסו לאחד מארבעה שנכנסו לפרדס, ובכניסה לפרדס, כידוע, זה רמה גבוהה מאוד של לימודי סודות התורה, סודות הקבלה. והנה בכניסה לפרדס היו תגובות שונות של תלמידי חכמים שנחשפו לעולם הקבלה. היו כאלה שנאמר עליהם הציץ ונפגע, שזה היה בן זומא. היו כאלה שהיה כזה שהציץ ומת, שזה היה בן עזאי. ואלישע הוא הציץ וקיצץ בנטיות, דיינו הוא נהיה כופר, כפר בעיקר. רק רבי עקיבא הוא נכנס בשלום ויצא בשלום. יש גמרא שמספרת על מעשיו של אחר. היא מספרת איזה רמה רוחנית הייתה לו, איזה אדם גדול הוא היה, גם אחרי שהוא כפר, גם אחרי שהוא בעצם קיצץ בנטיות, הוא היה אדם ענק, אדם גדול. גמרא מספרת עליו אצלכם במקור מספר אחד, יש סיפור על כך שאחר הרגיש בצעדים של הסוס שאנשים, שהוא יצא מתחום שבת, כן? כמו שהגמרא אומרת במקור מספר אחד. אולי אפשר פשוט להעביר את הדפים הלאה, תעבירו לכולם את הקבוצה ככה. כן, אז אנחנו במקור מספר אחד. תנו רבנן, ארבעה נכנסו לפרדס, ואלו הן בן עזאי, בן זומא, אחר ורבי עקיבא. אמר להם רבי עקיבא, כשאתם מגיעים אצל אבני שיש טהור, אל תאמרו מים מים, משום שנאמר דובר שקרים לא יכון לנגד עיניי. בן עזאי הציץ ומת, עליו הכתוב מת. ואז פה יש תיאור איך הגיבו על הכניסה לפרדס ארבעת התנאים הגדולים ביותר שאז חיו. גמרא במסכת חגיגה ממשיכה ומספרת איך בעצם הרגיש אלישע בן אבויה שהוא יוצא מתחום שבת. תראו את המקור מספר 1א. תנו רבנן, מעשה באחר שהיה רוכב על הסוס בשבת, והיה רבי מאיר מהלך אחריו ללמוד תורה מפיו. אמר לו, דיינו אחר עכשיו, אלישע בן אבויה אומר לרבי מאיר, אחר, מאיר, חזור לאחוריך, שכבר שיערתי בעקבי סוסי עד כאן תחום שבת. אמר לי, אף אתה חזור בך. זאת אומרת, הוא אומר לו, תחזור לתחום שבת. ואז רבי מאיר אומר לו, ואתה תחזור בתשובה. בעצם זו הייתה הכוונה שלו, אף אתה חזור בך. אז הוא אומר לו, אז עכשיו עונה לו בן עזאי, אלישע, אמר לי, ולא כבר אמרתי לך, כבר שמעתי מאחורי הפרגוד, שובו בנים שובבים חוץ מאחר. תקפי עלייה בי מדרשה, אמר לי, לינוק הפסוק לי פסוקיך, אמר לי, אין שלום אמר השם לרשעים. זאת אומרת, מה שאנחנו כאן רואים, זו תופעה מעניינת ביותר, זה דבר שהוא יחידי בכל התורה כולה, כמה שאני הספקתי להכיר. זה מקום היחידי בכל התורה, בכתב ובעל פה, שאומרים לבן אדם, אל תחזור בתשובה. בכל מקום כתוב בדיוק הפוך. וכאן, מאחורי הפרגות, הוא שומע שהקדוש ברוך הוא אומר לו, את תשובה שלך אני לא אקבל. כל התשובות מקובלות בעולם, רק שלך לא. ואנחנו ננסה להבין למה. למה הקדוש ברוך הוא עושה מקרה כזה יחידי בהיסטוריה, שהוא מונע תשובה של בן אדם. לא נותן למישהו לחזור בתשובה. איך זה יכול להיות? וגם מדוע? במה הוא זכה במרכאות להיות אדם יחידי בעולם שתשובתו לא תתקבל? ובמיוחד אני הייתי רוצה לחדד את השאלה עוד על רקע סיפור ידוע על מנשה המלך, שמנשה המלך, למרות כל הדברים נוראים שהוא עשה, הגמרא מספרת איך הוא דווקא כן התקבל בתשובה. מנשה, כידוע, היה אדם בין אנשים המושחתים ביותר בהיסטוריה. הוא היה אדם נורא. תורה, ספר מלאכים, הוא מספר עליו, הוא אומר שאצלכם במקור אחד, במקור שתיים. וגם דם נקי שפך מנשה הרבה מאוד, עד אשר מילא את ירושלים פה לפה. זאת אומרת, מפה לפה, מילא את ירושלים כולו מלא דם. זה היה דם נורא והיום. גמרא מספרת עליו שהוא הרג את סבא שלו, שזה היה ישעיהו הנביא. הרג אותו בכך שהוא חתך אותו, ניסר אותו עם מסור. כך הוא חתך את הראש של ישעיהו הנביא. אתם יודעים, זה אדם היה ממש מפלצת. וגמרא מספרת על כך, גמרא בירושלמי, מספרת על כך ש הקדוש ברוך הוא החליט להניש אותו, שלח לו צבא אשור, שהם תפסו את מנשה ובישלו אותו, החליטו לבשל אותו. ושם בתוך דוד מלא מים רותחים, בתוך המצב נורא כזה, אלישע קרא לקדוש ברוך הוא והשם הציל אותו. סליחה, מנשה, כן. מנשה קרא לקדוש ברוך הוא והשם הציל אותו. גמרא מספרת בצורה ציורית שמלאכי השרת רצו לסתום חלונות של ארמון המלך, ארמון הקדוש ברוך הוא, כדי שתפילתו לא תעלה למעלה והשם יסלח לו. ובכל אופן, כתוב שקדוש ברוך הוא חתירה מתחת כיסא הכבוד כדי להציל את מנשה המלך, והוא הציל אותו. וכל זה כדי להראות לנו שאין מצב כזה, לא משנה מה שאדם עושה ולא משנה מי הוא אדם, אין מצב כזה שתשובתו לא מתקבלת. לא ייתכן דבר כזה שאדם יחזור בתשובה והשם לא יקבל את זה. ויש פה גמרא שאומרת, בעצם, לא, סליחה, לא גמרא, זה הדברי מהר"ל שבספר נתיבות עולם, במקור 3, אומר ככה: זהו סדר העולם, שהעולם הזה שב אל השם יתברך, ואין לו מקום מצד עצמו. והוא מסביר פה בכל מהלך ש הקדוש ברוך הוא כביכול חייב לקבל תשובה של בן אדם. לא משנה מה הוא יעשה, זה סדר מציאות, זה סדר עולם. אין דבר כזה שאדם ירצה לחזור בתשובה והקדוש ברוך הוא לא יקבל אותו. כמו שחזל אומרים, ששערי תפילה ננעלים, שערי רחמים ננעלים. כל השערים בעולם יכולים לנעל לפני אדם. כל השערים, חוץ משער אחת. שער התשובה. שערי תשובה אינם ננעלים לעולם. כך אומרת מדרש איכה רבה במקור 3 א', תראו את השורות מודגשות. זה הרעיון. לא, אין לך דבר, ככה גם ב-3 ב', באמת, אין לך דבר העומד בפני תשובה. כל המציאות, כל דבר שקורה, תמיד תשובה יכולה לשבור כל הדברים. אז למה תשובתו של אחר לא מתקבלת? מה הוא עשה דבר שכזה, או מה המציאות שבה הוא בעצם נדחה, מקרה יחידי בהיסטוריה שהוא נדחה ותשובתו לא מתקבלת? אז מסביר רמב״ם שיש באמת מציאות שאומרת, שנקראת עיכוב תשובה. ישנם דברים כאלה שאדם יכול לעשות בחיים שלו, שקדוש ברוך הוא כביכול מעכב תשובה של אדם, הוא גורם לו לא לחזור בתשובה. השם יתברך בכוונה עושה כל מיני עיכובים וכל מיני מקרים ככה שאדם לא יוכל לחזור בתשובה. כמו שאומר על זה רמב״ם בהלכות תשובה, תסתכלו אצלכם במקור חמש, אומר רמב״ם, 24 דברים מעכבים את התשובה של בן אדם. 4 מהם אבון גדול, והעושה 1 מהם, אין הקדוש ברוך הוא מספיק בידו לעשות תשובה. ואז הוא מפרט, אבל יש כזה דבר, כמו שזה הרמב״ם אומר פה להלכה, יש מציאות שבה קדוש ברוך הוא מונע מבן אדם, לא מספיק בידו לעשות תשובה. מעכבים תשובה, ויותר מאוחר, שם גם שורה מודגשת בסעיף ב', אצלכם תראו שורה מודגשת, כתוב, ומהם 5 דברים הנועלים דרכי תשובה בפני עושיהם, ואז גם יש פירוט. זאת אומרת, יש מציאות כזאת שבן אדם, שבן אדם לא יכול, כביכול, לחזור בתשובה. אני יודע, אתן לכם דוגמה, מה זאת אומרת נועלים לפניו דרכי תשובה? סתם בן אדם קם מאוחר. רצה לבוא לשיעור, ללמוד תורה, ומעורר לא עבד. או שהוא קם ורץ לאוטובוס, ואוטובוס הקדים כמה דקות ונסע לפני הזמן. והוא מאחר לשיעור. מאחר לשיעור, לא מגיע, וכשהוא לא מגיע, אז כבר אין לו דרך, אין לו שיעור שמעורר אותו לחזור בתשובה. או שאדם כבר הגיע לשיעור, כבר רצה לשמוע משהו כזה שיגרום לו להתקרב לקדוש ברוך הוא, והוא נרדם. זה קורה לכם לפעמים? כן, קורה. נרדם. אז כשהוא נרדם, זה הדבר שחוסמים לפניו תשובה. הוא היה יכול ללמוד משהו, והוא במקום זה לא קולט, לא שומע. או שהוא מת. אדם גם יכול למות. וזה שהוא מת לפני שהוא עשה תשובה, לפני שהוא הספיק לעשות תשובה, זאת גם, זה גם עיכוב. אז בעצם אנחנו יכולים לשאול, אבל לכאורה צריך להיות בדיוק הפוך. אדם שהוא, נגיד, עשה איזושהי עבירה, הוא עשה משהו לא בסדר, אז לכאורה הקדוש ברוך הוא כל הזמן צריך לעזור לו לחזור בתשובה. כל הזמן צריך לצפות ממנו שהוא אכן יתקרב, לשלוח לו כל מיני מקרים, כל מיני דברים בסייעת הדשמיה, שהאדם הזה להפך, הרבה יותר קל לו יהיה לחזור בתשובה. למה למנוע ממנו? צריך להיות הפוך, שכל פעם שהוא נגיד שהוא בדרך לשיעור, סוף סוף הוא כבר החליט ללכת לשיעור, אז אוטובוס צריך להתעכב, פתאום משהו היה צריך לקרוא שהוא, במקום לפגוש אנשים דתיים דוחים, הוא יכול לפגוש אנשים נחמדים. זה הרי הכל קדוש ברוך הוא מזווק זיווגים שכאלה. צריך להיות בדיוק הפוך. למה יש דבר כזה בכלל? עיכוב תשובה. והעניין כאן הוא בנצלנות. יש פה חשש מאוד גדול שאדם התייחס לתשובה בצורה נצלנית. זאת אומרת שהוא יתכנן מראש שהוא עושה עבירה ואחר כך הוא יעזור בתשובה, יהיה בסדר, אל תדאג, אני כבר אסדר, הכל יהיה 100%, יהיה בסדר. הרי הוא יכול לחזור בתשובה באמת, הרי זה דבר קל כל כך, הקדוש ברוך הוא כל כך רוצה, כל כך מצפה מאיתנו שנחזור, נו, אז הוא יעשה את זה, יעשה עבירות, ואחר כך בקלות חוזר בתשובה, נגמר הסיפור. או בלשון חז"ל, אחטא ואשוב. ולא רק זה, לא רק שהוא הוא מתכנן לעשות כל מיני זוועות, ואחר כך הוא עושה תשובה, כי הרי אוטובוס ממילא כך יחכה לו, גם אם הוא לא יקום בזמן בבוקר. אם זה כך, אז גם נוסף לזה, גם זדונות שלו עוד יהפכו לזכויות. כמו שאומר ריש לקיש, זדונות הפכות לזכויות, אם עושה תשובה מאהבה. אז איזה דבר כיפי. חיי הפקרות, ובסוף אתה מקבל זדונותיך יותר מהמצוות. לכן חייבת להיות מערכת שהיא מעכבת תשובה של האדם. שהוא לא יכול להיות בטוח 100% שרק הוא ירצה, זהו, עכשיו לפניו פרוסים את השטיח האדום וכולם מחכים לו וכולם מצפים לו, רק תשוב, רק תחזור בתשובה. לא, זה לא ככה. הוא צריך לדעת שייתכן מאוד שהוא לא יזכה לתשובה, שהוא לא יוכל לחזור בתשובה, גם אם הוא עוד ירצה. זה נקרא עיכובי תשובה. אז לכן, אומר פה הרמב״ם, תחזרו למקור חמש, יש שם סעיף ד', אז בסעיף ד', הנה אומר פה הרמב״ם, האומר אחטא ואשוב, ובכלל זה האומר אחטא ויום הכיפורים יכפר. כל זה בעצם דרכים שנועדו כדי למנוע את המציאות הזאת, שהוא מנצל את המציאות של תשובה, ואז מונעים ממנו. טוב, אז אם מונעים ממנו לעשות תשובה, וכמו שאומר פה רמב״ם שדרכי תשובה לא מספיקים בידו לעשות תשובה, אבל אם אדם הזה בכל אופן שב, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא רוצה תשובה שלך, או אני אפריע לך לעשות תשובה. אני אגלגל את המציאות בצורה כזאת שאתה גם לא תרצה לחזור בתשובה. אתה תגיד, מה אני צריך להיות כזה? אתה תרגיש דחייה. לא תרצה לחזור בתשובה. זאת אומרת, הכל הקדוש ברוך הוא כביכול מונע מבן אדם את התשובה, ובכל אופן, תארו לעצמכם שאדם הזה מחליט, ואני כן רוצה. למרות הכל, אני אוהב את השם ורוצה להתקרב אליו. אז במקרה כזה, האם תשובתו תתקבל? אם הוא יתחצב, נגיד, כמו שאלישע בן אביה, אמרו לו, תשובתך לא מתקבלת. והוא אומר, ואני בכל אופן שב, אני כן רוצה לחזור. האם תשובתו של אלישע הייתה מתקבלת? לכאורה כאן משמע שכן. הקדוש ברוך הוא אמר לו, שוב בנים שובבים חוץ מאחר, זה כוונה הייתה שלמנוע ממנו, זה לא למנוע, אלא לעכב לפניו את התשובה. אבל אם הוא בכל אופן חוזר, ואומר בסדר, לא מתקבלת, ואני אחזור, ודאי שתשובתו הייתה מתקבלת. אני אתן לכם דוגמה. יש סיפור כזה על בעל שם טוב, שיום אחד בא עליו זוג נשוי ואומרים לו, אנחנו רוצים שאתה תסדר לנו גט ואנחנו רוצים להתגרש. אומר, למה אתם רוצים להתגרש? כיוון ש... מה, אתם לא מסתדרים טוב? אתם לא אוהבים אחד את השני? אומרים, לא, אנחנו דווקא כן אוהבים אחד את השני, מסתדרים, הכל מצוין. אז למה רוצים להתגרש? אין לנו ילדים, לכן רוצים להתגרש. אז בעל שם טוב אמר להם, טוב, זה לא בעיה גדולה, אין ילדים, כמה זמן אתם נוסעים? אומרים, 10 שנים, נוסעים כבר 10 שנים, אין ילדים. אז הוא אומר, בסדר, אני אתן לכם ברכה, ובעזרת השם, שנה הבאה, יהיה לכם ילד. בסדר? אומרים, לא. אנחנו כבר קיבלנו הרבה הרבה ברכות במשך 10 שנים הללו, מהרבה רבנים. שום דבר לא עובד. או שתבטיח לנו שיהיה לנו ילד שנה הבאה, או שתגרש בינינו. וכמה שהוא ניסה לשכנע אותם, לא עבד. אז בעל שם טוב אמר להם, טוב, בסדר, אז אני מבטיח לכם ששנה הבאה יהיה לכם ילד. אמרו, טוב, מצוין, תודה רבה. קמו והלכו. כשהם הלכו, יצא בת קול ואומרת, בעל שם טוב, אתה העזת להטריח את השמיים לעשות להם ילד. מששת ימים ימי בראשית היה מתוכנן שלא יהיה לזוג הזה ילדים. מפתח לידה לא נמסר אפילו לאליהו הנביא, ככך כתוב באמת בגמרא, שמפתח לידה רק אצל קדוש ברוך הוא, אין עוד מישהו. איך יעזת להבטיח להם שיהיה להם ילד? מניין לך? עכשיו, כדי למנוע חילול השם שאתה הבטחת, ואם זה לא יתקיים אז יגידו שהצדיקים הם לא רציניים, לא צדיקים באמת, אז עכשיו אתה התרחת את קדוש ברוך הוא לעשות מעבר למה שהיה מתוכנן ושיהיה להם ילד, ובגלל שאתה עשית אווירה שכזאת, אתה בעצמך איבדת את החלק שלך לעולם הבא. ואז בעל שם טוב הוריד את הראש על השולחן, חשב, 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 ופתאום התחיל לצחוק ולרקוד ולשיר ולהגיד, ברוך השם, אני איבדתי חלק שלי לעולם הבא, ברוך השם, סוף סוף אני יכול לעבוד אותך באמת, סוף סוף אני יכול לאהוב אותך מכל הלב, מכל החיים שלי, אני עכשיו אהיה בן טוב שלך, בלי שכר, בחינם, לא בגן העדן ולא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שום דבר, מכל הלב, ממש כמו שאני אוהב אותך ככה, בחינם. והתחיל לרחוד ולשיר, אני איבדתי חלק לעולם הבא, עכשיו אני בן טוב של השם. ואז עוד פעם יצא בת קול ואמרה, בעל שם טוב, הוחזר לך חלק לעולם הבא. וזה הרעיון שבו טעה אלישע בנבואיה. זאת הייתה טעות שלו. הפרגוד, מאחורי הפרגוד הוא שמע. אל תחזור בתשובה. לא צריכים תשובה שלך. נו, ומה היה עליו לעשות? לחזור בתשובה. להגיד, לא צריך, נכון? לא צריך, אבל אני בכל אופן עושה. לא, תשובתך לא מתקבלת. לא מתקבלת, ואני עושה. והוא לא. הוא אמין יותר מדי. זו הייתה טעות שלו. אומר על זה רב קוק, אצלכם במקור 8 א', זה דף השני, כן, של הדפים. הרב אומר ככה, כן, בבקשה. כן, כן, אני אסביר לכם. כפר בעיקר זה לא בקדוש ברוך הוא. ודאי שהוא היה מאמין בהשם, אין ספק. הוא היה אדם גדול. איך אפשר לא להאמין? הוא, ככה מסביר ספר, ישמח משה. הוא אומר שהוא היה כל כך, ברמה כל כך גבוהה, אלישע. הוא היה חבר של רבי עקיבא, זה לא מישהו, זה היה פירמה. הוא ברמה היה כל כך גבוהה, שאמר, אין לי צורך בתורה, אין לי צורך במצוות, אין לי צורך בשום דבר. אני יכול להיות בקשר ישיר עם ריבונו של עולם. זה דבר שחזל קראו לו קיצץ בנטיותיו. הוא קיצץ בנטיות. מה זאת אומרת שהוא קיצץ? הוא קיצץ בין עולם העליון לעולם התחתון. זה נכון שאלישע היה יכול לקלוט הרבה דברים מהעולם העליון, מהתורה הנשגבה, התורה הפנימית. זה נכון. אבל הוא הפריד בין העולמות, כביכול תורה והתורה. כביכול התורה הנשגבה, זה משהו אחר שאנחנו לא צריכים. אני כבר לא צריך מצוות, אני יכול לחלל שבת, זה כזה רק דברים טכניים. וזה נקרא שהוא כפר בעיקר, כי העיקר הוא לא קיום הבורא, העיקר הזה הקשר בין ריבונו של עולם לעולם, בין תורה לתורה הנתגלית, בין תורה למצוות. כן, בבקשה. זה בדיוק הטעות שלו הייתה, הוא אומר, אין יצור, אין טעם. אין טעם. אני הייתי ברמה כזאת, שהחברים לא יכולים להיות ברמה שכזאת. מי יהיה ברמה? הוא היה רבי עקיבא, אבל יכול להיות שהוא חלק על רבי עקיבא. הוא לא שמע, רבי עקיבא הרי לא שמע מה ששמע אחר. אז איך, מי יכול להגיד משהו? אז במקרה כזה, אם אחר, דיינו, אם אלישע בן אבויה, אכן היה כן חוזר בתשובה, והוא למרות הכל היה בכל אופן משנה את דרכיו, ודאי שהרמה שלו הייתה הרבה יותר גבוהה מהרמה של רבי עקיבא עצמו. כי הוא היה כמעט ברמה של רבי עקיבא, כשנכנסו לפרדס. אבל עכשיו שהוא חזר, אז כל הזדונות שלו היו הופכים לו לזכויות. וזה היה מעלה אותו בדרגה הרבה יותר גבוהה מאשר הוא היה כאשר נכנס לפרדס אפילו. ברמה הרבה יותר גבוהה אילו הוא לא היה חוטא. אז זה מסביר רב קוק, אומר כמו שיש שתי מדרגות, יש איפה שבעלי תשובה עומדים, שם כצדיקים רגילים לא יכולים לעמוד. אז הוא אומר שישנה דרגה שלישית, עוד יותר גבוהה מאשר דרגת בעל תשובה. מה דרגה יותר גבוהה מבעל תשובה? זה בעל תשובה שדרכי תשובה שלו נסתמו. שהקדוש ברוך הוא לא רצה כביכול, שהוא מנע ממנו לחזור בתשובה, שהוא יקשה עליו תשובה. אם יהיה בעל תשובה שהוא נכנס לקטגוריה שמונעים ממנו לעשות תשובה, דיינו מעכבים את תשובתו, ואם הוא בכל אופן שב, אז דרגה שלו תהיה יותר גבוהה מאשר תהיה מדרגה של בעל תשובה רגיל, שלא מנון ממנו לעשות תשובה. זה מה שמסביר הרב במקור 8 א', אומר ככה, וכשם במקום שבעלי תשובה עומדים, שם אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, כן, במקום שבעלי תשובה ששבו, אף על פי שבידיים, שבידם, הדברים המעכבים את התשובה, כן, למרות שאצלם היו דברים המעכבים את התשובה, עומדים, שם איפה שהם עומדים, אין בעלי תשובה פשוטים יכולים לעמוד שם. ונקרא את זה עוד פעם, זה קצת לשון קשה, אז עוד פעם. וכשם שבמקום שבעלי תשובה עומדים, שם אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, כן, במקום שבעלי תשובה ששבו, אף על פי שבידם הדברים המעכבים את התשובה עומדים, אין בעלי תשובה פשוטים יכולים לעמוד שם, שהם נחשבים לגבי אותם בעלי תשובה, שבאו לשוב בידיים ובידיים דברים המעכבים את התשובה, כמו צדיקים גמורים לגבי בעלי תשובה. הבנת את המדרגה השלישית? זה נכון שיש דברים שמעכבים תשובה של בן אדם. זה נכון שיש כל מיני גורמים שמפריעים לנו לחזור בתשובה. יש המון דברים כאלה. אבל אם כל הקשיים, קשיים יכולים להיות כלכליים, רוחניים, קשיים חברתיים, קשיים אפילו במנטליים, שאדם לא מספיק, אין לו מספיק IQ, אין לו שכל, אין לו ריכוז, אין לו מחשבה שהוא יכול ללמוד ולהבין ולחזור בתשובה. אין לו. והוא בכל אופן שב. מונים ממנו כל הסביבה, כל החברה, כל העיתונים, כל הטלוויזיה, הכל, הכל, אומרים לו, לא, תסתכל, זה העולם רע, דתיים הם לא טובים, זה עולם הדתי, לא כדאי לך להיכנס בו, שם שחיתות, שם זה הם מלוכלכים, הם רעים, הם כאלה, מושחתים, הכל, הכל. והוא בכל אופן שב. הוא שומע, מעכבים, והוא, למרות הכל, חוזר בתשובה. זו דרגה הרבה יותר גבוהה מאשר מישהו שהוא סתם התעורר והחליט לחזור בתשובה. ואומר רמב״ם שכשאדם, למרות שהוא מאוד מאוד כביכול מעוכב, כן? הוא בעצמו אמר, אנחנו ראינו שם קודם, שמעכבים ממנו לחזור בתשובה, והוא בכל אופן חוזר, אומר הרמב״ם, ודאי, תשובתו תתקבל. תסתכלו במקור 8, אומר הרמב״ם זה בפירוש, וכל אלו הדברים, וכיוצא בהם, אף על פי שמעכבים את התשובה, אין מונעין אותה. אלא אם עשה אדם תשובה, מהן, הרי זה בעל תשובה ויש לו חלק לעולם הבא. ולכן קדוש ברוך הוא מנעה מאלישע בנבויה לחזור בתשובה. הוא אמר לו עיכוב מאוד מאוד גדול, אמר לו כמעט בנבואה, כן, כמשהו בדרגה שהיא קרובה מאוד לנבואה, כמו רוח הקודש, כמו בת קול. כביכול הוא אומר לו, אתה אל תחזור. למה השם אומר לו את זה? למה הקדוש ברוך הוא מעכב תשובתו של אלישע? כדי לאפשר לו לחזור. כי החטא שלו היה כל כך קשה, האווירה הזאת הייתה כל כך כבדה, רעה, שכדי להוציא אותו משם, רק תשובה גדולה יכולה להוציא את אלישע. רק מהפך עצום היה יכול להוציא את אלישע ממקום שהוא הגיע אליו. ולכן הקדוש ברוך הוא מנעה ממנו את התשובה, אמר לו, אל תחזור, בתקווה שאלישע יעשה מאמץ, יעשה מהפך ויחזור. כן? כן. נכון. והמשך של הרמב״ם, מה שעכשיו הקראתי במקור שמונה, זה המשך לאיפה שכבודו קורא. כן, נעלה דרכי תשובה, לא שערי תשובה. דרך. הקדוש ברוך הוא מפסיק את הדרך אליו, אבל מישהו שהגיע, יש הרבה דרכים, כן. דרכי, פה אומר רמב״ם בלשון רבים. יש תשובה מאהבה, יש תשובה מיראה, יש תשובה מוסרית, יש תשובה רוחנית, תשובה חברתית, תשובה לאומית, יש הרבה, גופנית, פתאומית. כל זה רב מסביר את זה באורות התשובה. כן, ודאי. אחר כך הוא יחזור למצוות מעשיות, אבל הוא יכול לחזור להשם בצורה אחרת, ודאי. כן, בבקשה. כן, הובטח לו. מה? ההבדל הוא זה שאדם מרגיש, מרגיש כביכול, הוא לא יכול לחזור בתשובה. מאמץ זה לא דבר קטן. אדם שהוא, יש לו כל השדר של מציאות, שלא כדאי לך ולא תוכל, ואתה כבר מאוחר לך, ואתה כבר ממילא אין לך סיכוי, ואתה כבר זה. זאת אומרת, יש לו הרבה, בדרך כלל לרוב האנשים, עיכובים בתשובה זה לא משהו מחוץ אליו, זה לא משהו חיצוני לו, זה מחשבותיו, זה הרגשותיו, הרגשותיו פנימיים, זה כל מיני דעות שמתעוררות אצלו. אתם יודעים, מה שמונע, עיקר הדברים שמונעים מבן אדם לעשות תשובה זה מחשבות. זה יכול להיות מחשבות כמו שאומר אני כבר זקן, ויש מחשבות שאומר אין לי כבר לאן. בסדר, כולם יכולים לתת דבר, אני כבר בסדר, עשיתי מקסימום שיכולתי. אין לי כבר כוח. למשל מחשבה כזאת, אין לי כוח כבר תשובה. זה עיכוב תשובה עצום. ואדם שאומר, אין לי כוח, אני כבר לא יכול, אין לי כבר גם לאן, ואני כבר כמה אפשר לשבור את עצמך, וכבר זה, ויש לו הרבה מה אפשר להגיד כדי למנוע את התשובה שלך, ואין לי שכל בשביל זה, ואין לי מחשבה נכונה לזה, ואין לי תנאים כאלה, ואם הייתי גודל בבית דתי, אז כבר היה משהו אחר, יש כל מיני מחשבות. אז אם הוא מתגבר על כולם וחוזר, אז זה דבר בעל ערך הרבה יותר גדול מה שאנחנו רואים פה. ואני אתן לכם עוד נקודה אחת כעיקרון. יש בעיה מאוד גדולה בעניין של תשובה. בעיה היא שכמו שאתם אומרים בצדק, שזה יכול להיות כל פעם משהו שאדם מנצל את זה. זה מין אינטרסנטיות כזאת. כל מישהו שעושה תשובה, יש בזה איזשהו אינטרס. הוא מרוויח מזה משהו. עד כדי ככה שלפעמים אנחנו אומרים את זה בפירוש, אנחנו אומרים שאנחנו רוצים אושר וכבוד. ממש בתפילה. אומרים, אושר וכבוד. אנחנו אומרים, כלכלה ופרנסה. אומרים מחיר. ואני יודע שאני עכשיו אעשה תשובה, ואני אקבל כל מיני סייעתא דשמיא. אז הדבר הזה הוא מאוד, מאוד פוגע בעצם רעיון של תשובה, כי אתה כביכול מרוויח מזה, אז איזה מין תשובה זאת? וזאת כלום, כן? והקרן קיימת לך לעולם הבא, אתה מקבל על זה גן עדן, אתה מקבל על זה כל מיני סייעתא דשמיא, אתה מקבל מזה הרבה. אז כדי בעצם לשחרר אותנו מהתשובה אינטרסנטית, מתשובה כדאית, אז יש כזה פטנט. הקדוש ברוך הוא נתן לנו פטנט. הפטנט הזה הוא נקרא יום כיפור. מה זה יום כיפור? יום כיפור במהותו זה יום שתשובה שלנו מתקבלת גם אם אנחנו לא נעשה תשובה. לאדם נמחקים אבונות גם אם הוא לא עושה תשובה. זה במקור, כן? כשבית המקדש קיים, שעיר המשתלח, שעיר לעזאזל, כשיהיו שולחים את השעיר, אז לפי רמב״ם, וזה להלכה, שעיר היה מוחק כל האבונות של עם ישראל. אותם האבונות שהוא התכוון לעשות, אותם שלא התכוון, בין בזדון, בין ברצון, בין שהוא ידע עליהם, בין שלא ידע עליהם, לא משנה. כל, הכל, הכל נמחק לו בזמן שסיר נשלח. זה בתנאי שאדם עושה תשובה. אבל אם הוא לא עשה תשובה, לא רוצה לעשות תשובה בכלל, האם אבונות שלו מתכפרים? רמב"ם אומר כן, לא עשה תשובה ורוב האבונות שלו מתכפרים. תסתכלו, אומר על זה רמב״ם, איפה זה? מקור 9. אומר רמב״ם כך: שעיר המשתלח, לפי שהוא כפרה על כל ישראל, כהן גדול מתוודה עליו על לשון כל ישראל, שנאמר והתוודו עליו את כל עוונות בני ישראל. שעיר המשתלח מכפר על כל עבירות שבתורה, קלות וחמורות, בין שעבר בזדון, בין שעבר בשגגה, בין שהודה לו, בין שלא הודה לו, הכל מתכפר בשעיר המשתלח. והוא שעשה תשובה, אבל אם לא עשה תשובה, אין השעיר מכפר לו, אלא על הקלות. מה זה עבירות קלות? עבירות קלות זה למשל, לפי הגדרה של הרמב״ם, זה מישהו שגונב, גנב. זה נקרא, לפי ההגדרה כאן, עבירה קלה. מישהו שאוכל חזיר, לפי רמב״ם זאת עבירה קלה. תבינים, זה לא שהיא לא חשובה, העבירה הזאת. היא נוראה. זאת עבירה עצומה. אבל לפי הגדרה הלכתית שמחלקת בין עבירות קלות לחמורות, עבירה חמורה זה עבירה שיש בה עונש מוות ושיש בה קרת, אז זה נקרא עבירה חמורה. זה חמור מאוד. אבל אם אין לזה עונש מוות, אז זה נקרא עבירה קלה. ועל גניבה אין עונש מוות. על אכילת חזיר, טריפות, נבילות, אין לזה עונש מוות. אז עבירות כאלו, שעיר המשתלח מכפר גם אם הוא לא עשה תשובה. בואו נקרא עוד פעם, מקור 9 שורות מודגשות. אם לא עשה תשובה, אין השעיר מכפר לו, אלא על הקלות. ומה הם הקלות? ומה הם החמורות? החמורות הן שחייבים עליהם מיתת בית דין, או קראת, ושבת שווא ושקר, אף על פי שאין בהם קראת, הרי הן מן החמורות. ושאר המצוות לא תעשה, ומצוות עשה שאין בהם קראת, הם קלות. זאת אומרת, לפי רמב״ם, מה יוצא כאן? שאדם לא צריך לעשות תשובה. עקרונית לא צריך. הכל גם כך ימחק לך. הרי מי כבר הורג, ומי כבר עובד עבודה זרה, ומי כבר עובר גילוי עריות? ודאי, אין דבר כזה. זה לא שייך לרוב בני אדם נורמליים. אז רוב האנשים בעולם עושים עבירות קלות, והקלות לא צריך לעשות תשובה, כשבית המקדש קיים. וזה מה שאמרתי, זה להלכה. אבל יש דעה בגמרא של רבי יהודה הנשיא, שאומר דבר בכלל הרבה יותר קיצוני, הרבה יותר חריף ממה שאמר רמב״ם. רבי יהודה הנשיא אומר שכל העבירות כולם נמחקים ביום כיפור, גם כשאין קורבן, גם כשאין בית המקדש, עיצומו של היום, עצם היום, היא מכפרת הכל. זאת אומרת, לא משנה מה שאדם עושה, הוא יכול להיות ביום כיפור עצמו לשבת, ללכת לכנרת, לעשות שם מנגל על האש, ולאכול שם חזיר עם גבינה צהובה, ובאותו זמן ללבוש שטנז ונעליים מאור, ולעשות כל העבירות ולשחות שם בכנרת, וכל זה, מבחינת מחיקת העבירות, יהיה אותו דבר כאילו אתה יושב בבית הכנסת ומתפלל כל היום וצם ומתענה וסובל ומזגן מלווה לך חם מדי וקר מדי ופה זה כואב וכל זה, לא משנה. אז איך, אז לפי רבי יהודה, למה לעשות תשובה? מי הוא זה שיעשה תשובה? זה צריך להיות, זה נקרא פרייר. ולמרות שדעה הזאת היא לא להלכה, אבל זה דעה של רבי יהודה הנשיא, לא פחות ולא יותר. מה הוא מתכוון? למה יש דבר שכזה? וההסבר הוא אחד ויחידי. תורה רוצה לשחרר אותנו מדתיות האינטרסנטית, מדתיות הכדאיניקית. שזה סך הכל נוח להיות דתי ונוח לחזור בתשובה. אז אומרים לך, לא צריך, תעזוב, לא צריך, כך בחינם, סתם ככה, כך, זהו, לא צריך. ואתה בכל אופן חוזר, ואתה יודע שמותר לך ללכת עכשיו, מותר לאכול, מותר לשתות, מותר לעשות מה שאתה רוצה. ואתה יושב בתענית ביום הזה. למה? כי אתה רוצה. כי אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא. זו התשובה. אין תשובה אחרת בעולם. תבינים, תשובה, מה שאומר ריש לקיש, תשובה מיראה, זדונות הופכות לשגגות. תשובה מאהבה, זדונות הופכות לזכויות. אז אני שואל אתכם, מי אותו טיפש שיעשה תשובה מיראה? למה לאבד זכויות? הרי זה דבר כל כך נחמד. עשית עבירות, ועכשיו הן הופכות לזכויות, אז תעשה תשובה מאהבה. למה לעשות תשובה מהירה? אלא כנראה זה דבר שהוא כמעט בלתי אפשרי לעשות תשובה מאהבה. אתם יודעים, זה דבר כל כך מזעזע לחשוב שהעבירות הופכות לזכויות, זדונות לזכויות. מה זה? זה הפקרות? זה שובר כל מערכות של המוסר. מה זה עבירות לזכויות? וכמה שיש לך יותר עבירות, יותר זכויות, אתה סתם גנב קטן. אם היית רוצח, זה היו לך הרבה זכויות. ואם עוד רצחת שתיים, איזה זכויות. ואם השתיים הללו הם גם אבא ואמא, זה אף בריאה לא תעמוד על ידך שם. אתם יודעים, זה לא נמחק. זה אומרים לך ישר כוח על זה שעשית את זה. זה לא נכנס לראש, זה דבר שהוא נגד היגיון, זה נגד תחוש המוסרי, זה נגד הכל. איך יכול להיות דבר כזה? לכן זה כמעט אף אחד בעולם לא יכול לעשות תשובה מאהבה. זה דבר שהוא כמעט בלתי ניתן. כי יחידי סגולה יכולים להתקרב לדרגה הזאת שיעשו תשובה מאהבה. ופה פתאום נותנים לנו יום כיפור. יום הגדול הזה, יום הקדוש הזה, לא בגלל שאנחנו יושבים ורועדים ופוחדים, זה לא רק עניין של יום כיפור. יום כיפור זה היום הכי טוב, כמו שגמרא אומרת בבבא בתרא. לא היו טובים כמו יום כיפור בעם ישראל. זה יום הכי קדוש, הכי גדול, רק מפחד. אלא זה יום שהוא מאפשר לך לצאת מעבדות, עבדות של תשובה מיראה. ולאפשר לך תשובה מאהבה. תשובה בחינם. אל תחזור בתשובה. ואתה חוזר. אז כל העבירות הופכות לזכויות. אז יש לזה ערך. היום הגדול זה יום כיפור. זה כתוב עליו שיום שחרור העבדים, כן, גמרא בראש השנה אומרת ככה, שיום שעבדים היו משתחררים. אז זה לא רק טכנית במציאות שהעבדים משתחררים, אלא זה גם היה ככה מבחינה רוחנית. עבדים זה אנחנו. אנחנו בעבדות כזאת של תשובה מיראה. ופה יום כיפור הוא מאפשר לנו תשובה מאהבה. זה שחרור מעבדים, מעבדות. שאתה יכול לדעת שאתה לא חייב. אז למה אתה יושב שם בבית הכנסת? בחינם. מגלל שאני אוהב את השם. אוהב. וזה יום היחידי שהוא מאפשר לעשות תשובה מאהבה המונית, לאומית, לא של יחידים. יחידי סגולה יכולים תמיד לעזור בתשובה, לא רק ביום כיפור. כל יום הם יכולים לעשות תשובה. אבל זה כמעט בלתי אפשרי לאדם רגיל, כי זה יכול להיות תלמיד חכם ברמה מאוד גבוהה, כדי לדעת איך אתה עושה את התיקון הזה. צריך להיות מישהו בדרגה שאתה מבין מה זה אהבת השם, באמת. זה כמעט אף אחד לא מסוגל להגיע לזה. אבל ביום כיפור כולם יכולים. כי הם יודעים שיש להם אלטרנטיבה. לסיום, אני חושב שאפשר להגיד דבר כזה. שיום כיפור זה אפשרות, זה נותן לנו אפשרות להיות פריירים של ריבונו של עולם. ודעו לכם שמילה פרייר זה מילה שהיא שם קוד לצדיק. בדרך כלל, מי הוא זה שבחברה אומר על בן אדם, הוא פרייר? מי הוא? זה בדרך כלל לא אנשים ברמה גבוהה, זה בדרך כלל אנשים נמוכים. כי מה זה פרייר? פרייר, מה אתה עושה? משהו שאין לך על זה רווח? נו, מה באמת? אתה הרי מפסיד. כמו שאמר לי פעם בן שלי, בדיחה כזאת. איך אומרים בקריית משה, פרייר? אשריך. אז זה הרעיון. אני חושב שאנחנו צריכים לשאוף להיות פריירים של ריבונו של עולם, פריירים של יום כיפור, להיות אומה פריירית, עושים טוב למען טוב. ולכן יום כיפור זה יום הכי שמח שיש בעם ישראל. הכי שמח. וזה מה שאני מאחל לכם. יום כיפור שמח. כל טוב.